טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. מפאת שזה ערב עם ניגונים, אנחנו החלטנו לעשות שיעור קצת שונה. זאת אומרת, אנחנו היום נלמד פרק תהילים. יש כזה ההד-הד. אנחנו נלמד פרק תהילים. כשאני אומר נלמד פרק תהילים, הכוונה היא שאחד מהספרים שחדרו בצורה העמוקה ביותר, השורשית ביותר, בכל עם ישראל, בכל מצב של צורך. אחד מספרי התפילה לכאורה המוכרים ביותר, הזמינים ביותר, זה ספר תהילים. ספר תהילים כתב ברובו דוד המלך. יש עוד כמה מזמורים שכתבו אנשים אחרים, חמישה אנשים נוספים. אבל לצורך העניין, שייך לדוד המלך, יוחס אליו. כשאני אומר תהילים, אז יש הרבה מאוד מזמורים שמכירים. באושפיזין של דוד המלך, ככה התעוררתי לזה, חיפשתי איזשהו פרק תהילים ככה שמדבר אליי, ופרק תהילים אתה יכול לפתוח איפה שעדיין יש כזה... אתן לכם דוגמה, למשל, אני שמעתי את הסיפור הזה ממני, מסתבר ששמעתי, אבל בכל זאת, מי שלא שמע, שמעתי את זה בשם אישה בשם... שמעתי את זה מאישה בשם הגברת בתיה בינג, אישה מאוד מיוחדת, אישה מבוגרת, שהיא מביאה בנות לכל מיני שיעורים, דברים כאלו. היא סיפרה שלאחד השיעורים שלה הגיעה בחורה בשם רבקה, לא רבקה, סליחה, רויטל. רויטל הזאת היא בחורה שהיא, העבר שלה עבר מאוד מאוד לא דתי, לשון העמתה. ורויטל הזאת היא אחרי הצבא החליטה לרדת לארצות הברית, ושם לעבוד בעגלות. הישראלים אוהבים לעבוד בעגלה בזמן קריב, נאמר אמן. שם בקניונים וזה מוכרים כל מיני דברים, מוצרים שהם המלח וכדומה. וריבי, זהו, רויטל קוראים לה ריבי, זה השם קיצור שלה, בגלל זה דיברתי עם רבקה. ריבי. וריבי הזאת, היא רצתה להאריך את השהות שלה, הייתה שם שנה, החלטה להאריך את השיעור, את השהות שלה, רק הבעיה העיקרית הייתה... ששיעור נשמע את השריט, אני מתחיל. הבעיה העיקרית שלה הייתה, זה ויזה, ואשרות עבודה, וגרין קארד וכדומה, זה תמיד הייתה בבעיה שם בארצות הברית. אז הבחורה עשתה מעשה שכמובן, לצערנו הרב, היהדות לא דוגלת בו, כמובן. זה למצוא בחור אמריקאי, איננו משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, הכרת את הנשמה. ואיתו להתמזג במידה כזו או אחרת, ולפחות בברית נישואים פיקטיבית אפילו. ואז הוא תושב ארצות הברית, הרבה יותר קל לקבל גרין קארד, וככה עשתה ריבי. וחיה עם בחור בשם סטיב, במשך שש שנים. שלך כל התקופה היא מרגישה, לא יודעת, לא טוב. זה לא המקום שלי, זה לא הבית שלי, זה לא... אני לא אמורה להיות איתו, אבל בכל זאת, כבר אני איתו ולא נעים, ואולי יבדקו, והוא נחמד אליי, וכאילו... ואיתו תקועה את שש שנים די מחוקות מחייה, ככה הגדיר את זה אחר כך. כמובן שהיא רצתה, אם הייתה יכולה למחוק אותם. אחרי שש שנים התחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, למרות שהיא לא בקשרי ידידות יותר מדי קרובים, ככה איפה תרגישה. אני מגיע שאני לא, כאילו, מה אני בא לבקש ממנו? זה לא יפה בכלל, כאילו, זה כמו שיש לך אבא ואמא, ונגיד אתה צפצפת עליהם כאילו שנים, פתאום אתה צריך משהו, אתה בא, תן לי. זה הרגיש שאני לא נעים, למרות שזה לא נכון, אין כזה דבר, אין יהודי בעולם שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז לצורך העניין, היא באה והיא התחילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי, טוב? תעזור לי כאילו, או לעזוב אותו, להבין שזה, לא יודעת, אבא, תן לי איזה סימן. ככה היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא. ולצערה, אני שוב אומר, אני לא ממליץ לתת, מבקש סימנים מהקדוש ברוך הוא. אבל לא שזה ראה אותו, פשוט מאוד, לא בהכרח אני בטוח שהסימן מגיע מהקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם את האמת. מאיפה אני יודע, הסימן מגיע עם חתימה של הקדוש ברוך הוא? מי החליט שזה מהקדוש ברוך הוא? אולי זה סתם יהיה צערה, גם לא יש סימנים. אז לא סומכים על סימנים, אבל תראו מה היא קיבלה. לא נפל מישראל, הם עברו תאונת דרכים, היא וסטיב. נסעו לחופשה, עברו תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, כאשר בתאונה הזאת היא, סטיב נפצע מאוד קשה, והיא ניצלה ללא שריטה. ממש ניצלה בניסי ניסים, יצאה ורצתה רק להודות לקדוש ברוך הוא. אז היא רצתה להודות לקדוש ברוך הוא כאילו בצורה דתית. איך מודים לו, כאילו הוא. אז היא חיפשה משהו דתי, והיא לא מכירה שום תפילה, לא מכירה שום דבר. ואז היא זוכרת שיש לה חברה בעלת תשובה, שנתנה ספר תהילים, שהיא טסה לארצות הברית. אז היא נסעה לבית שלה להביא דברים גם לסטיב לבית חולים, והיא לקחה ספר תהילים. ואז אמרה, אני לא יודע איפה להודות, אולי יש פה איזה משהו מיוחד שצריך להודות, גומל וזה. אמרה, אני אפתח איפה שיצא לי, איפה שיצא לי, יצא לי, ואני אגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אני מזכיר לכם, קוראים לה ריבי, כן? היא עושה, פתחה ספר תהילים, יצא לה תהילים, מם גימל. והפסוק הראשון שהיא קוראת, הולך ככה, שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מיש מרמה ועבלה תפלטני. היי סוגרת איזה פחד, מה זה הספר הזה? מה זאת אומרת? אני במשך חיי הייתי צריך הרבה פעמים את הקדוש ברוך הוא, כמו כל אחד מאיתנו. כמעט תמיד שהייתי פותח ספר, תהנה אפילו לא משנה איפה אני נפתח לי, הייתי מרגיש כאילו המזמור מדבר אליי. כאילו אני כתבתי את זה. לא שאני כתבתי את זה, אבל כאילו דוד ברוך כתב את זה עליי. זאת אומרת, זה ספר שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו שם. עד כדי כך שאפילו נשיאי ארצות הברית, כשהם רוצים לצטט משהו כאילו דתי, הם מצטטים פסוקים או מזמורי תהילים, להבדיל. אז אני ברשותכם רוצה לקחת היום איזשהו מזמור תהילים אחד. זה מזמור כף ג', זה מזמור מאוד מפורסם. זה מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, בנעוס דשא ירביצני. גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. המון פסוקים חזקים, זה 6 פסוקים. כתוב בספרים שהשישה פסוקים האלה באים בעצם להסביר את כל העולם הזה שנברא בשישה ימים. מה הסוד של העולם הזה? איך עוברים אותו בשלום? איך עוברים אותו, מה שנקרא, עם ראש על הכתפיים ולא מאבדים כיוון? אז אנחנו נלמד את הפסוקים הללו כמה שהזמן יותיר לנו. בין לפסוק לפסוק, פחות או יותר ככה, לא ממש חייב להיות פסוק לפסוק. אנחנו נשמע ככה איזה שיר כדי שנוכל לחשוב בינתיים על מה שאמרנו. ברשותכם נתחיל. הגש לי כלל, סתם טוב לזכור אותו. שאם אין דאודורנט טוב, אז לא להתייאש ולא להרים ידיים. עכשיו זה סתם. זה טוב לכל דבר בחיים. העיקר לא להרים ידיים, לא משנה מה קורה עם הבן אדם. דקה, אבל אני רוצה לברך.
ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אני אחרי שמחת תורה, הקול שלי הלך. טוב. אז בוא נתחיל, יקיריי. זה מזמור כף ג', המזמור מתחיל, סתם, רשי כותב בהתחלה שם על המזמור. של המזמור הזה דוד המלך כתב ביער חרת, ולא היה לו מאומה לאכול ולשתות. דוד המלך ברח משאול, אחד המקומות שהוא הגיע זה יער חרת. הבן אדם בורח על החיים שלו. תחשבו מה זה, זה פחד זה. לא רוצה אני לא מכיל אף אחד מאיתנו את זה. שרודפים רוצים להרוג אותך. לא רודפים לך כאילו מס הכנסה, או לא יודע מה, איזה עבריינים. זה כאילו, במקרה אתה מפרקו אותך, אבל לא ירגו אותך. פה שאול הולך לגמור אותו. ולא היה לו מאומה על מה לאכול, מה לשתות. לא שאלו קצת קשיים בפרנסה, לא יודע, הרב, אני אבון דה הרב. מה אתה אומר? אני מסע מצב קשה. אין לו מה לאכול, מה לשתות. כמעט יצא נשמתו, די! וזימן לו הקדוש ברוך הוא עשב, והוא טעם בו טעם מעין עולם הבא. ואז חיבר את המזמור הזה על גודל הביטחון שהיה לו. תדעו כלל, אם בתהילים כתוב מזמור לדוד, יש מזמור לדוד, יש לדוד מזמור. שתי אפשרויות. הכלל הוא כזה, אם כתוב מזמור לדוד, אז הכוונה היא שהוא שר את המזמור הזה, ונח עליו רוח הקודש אחרי. זאת אומרת, הוא שר, מתוך השירה קיבל רוח הקודש. אם כתוב לדוד מזמור, אז לא. אז הוא היה לו רוח הקודש והוא נתן את המזמור. אז אנחנו קוראים את המזמור הזה, שהמזמור הזה כביכול מסוגל לרוח הקודש. כי הוא שר את המזמור הזה, זימר אותו, ואז קיבל רוח הקודש. בסדר? רוח הקודש הכוונה היא חיבור ישיר לקדוש ברוך הוא. אולי אתם חוויתם את זה פעם, אבל הכוונה היא באמת חיבור בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. עד שכדי שאתה רואה אפילו דברים, דברים שאנשים רגעים לא רואים. מזמור לדוד השם רואי לא יחסר. הדבר הראשון שאיתו אני רוצה בעצם להתחיל, זה אדם צריך לחפש את הכיוון בחייו. מה זאת אומרת כיוון בחייו? אני שמעתי את זה מיהודי מבוגר, שהוא סיפר שאת פתח תקווה, איך קנו, מי קנה את פתח תקווה? זה לא היה שטח שלנו, שטח של הערבים. אז זה היה יהודי בשם יהושע שטטפפר, משהו כזה. משהו פמפפר. שטמפר? שטמפר. אור, זה נשמע טוב. מי אמר את זה? יושב שטמפר? הקראתי לי, אני אבדוק את זה. אני לא טוב בזה. תמיד השמות נתקעים לי. באנגלית, it's easier. איך קורה קמצן לבן שלו? קמסון. כאילו באנגלית. קמסון. אבל יושב שטמפר. נכון, יושב שטמפר. קיצור, יושב שטמפר הזה, הוא קנה את השטח הזה מערבים. הוא קנה את זה מערבים, וככה מסור, ככה הוא סיפר, אותו יהודי מבוגר, הוא אמר שזה סיפור אמיתי. יושב שטמפר היה יהודי דתי, והערבי עשה איתו הסכם. שהוא קם בבוקר, כמה שיוכל ללכת, זה שלו. עד שקיעת החמה. כמה שיוכל ללכת, זה שלו. הערבי עם סוס רוכב לידו, והוא יכול ללכת. תלך, לך, 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 לך. סיימת? זה שלך. כאילו, זה של העיר. כמה שלחת? במשך יום שלם. אז מספרים שהוא קם בבוקר, והתפלל בעלות השחר, כמה שאתה מוקדם, בנץ החמה התחיל לרוץ. התחיל ללכת כמה שיכול, יש ריצה לטווח רחוק. וסתם אנחנו בחיים, זה דבר מאוד חשוב. החיים זה ריצה לטווח רחוק, זה לא ספרינט. מה זאת אומרת? אדם בדרך רוצה להספיק מהר, צריך לדעת שהחיים זה ריצה לטווח רחוק, לשמור כוחות מצד אחד, ולא להתפעל מצד שני. גם אם לא הולך לי עכשיו, בסדר. אם זה הספרינט, ריצת 100 מטר, אז אם לא הולך לי עכשיו, אז בואו מה זה נגמר. אבל אם זה ריצת מראטון, יש לך עכשיו 42 קילומטר. זה ים, ים זמן לאנשים שרצים רגיל, לא לעצנים. אז החיים זה ריצה לטווח רחוק. קיצור, כמה בוקר התחיל לרוץ. ללכת יותר נכון, לא לרוץ, כי לא להתעייף. והערבי איתו. אז אתה תבין שהוא הולך, 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 כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. עד שבשלב מסוים, כבר השייח שלו לשקור, הוא עזר את כל הכוחות שלו, רץ, 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 עד ששקע השמש, פשוט נפל והתמוטט. התעלף. אבל ברוך השם, כל מה שאתה אומר בפתח תקווה היום, זה בזכות ההליכה שלו. להבדיל אבל, יש סיפור מאוד דומה של לב טולסטוי. אתם מכירים את הסיפור הזה? לכמה קרקע אדם צריך. כמה שטח אדמה אדם צריך. זה קרקע קרוב לסיפור הזה. והוא מספר שם סיפור דומה, שאולי יהווה עבורנו את ההתחלה של השיעור. אבל שם היה יהודי, אדם חכם, ואמר לו, אם אתה רוצה, אני מוכן למכור לך שטח, בתנאי אחד אבל. כמה שתספיק ללכת, אבל הלוך חזור. זאת אומרת, בתנאי שאתה חוזר לאותה נקודה. לך כמה שאתה רוצה. בתנאי שאתה חוזר אחרי זה לאותה נקודה. את השטח שזכית, שלך. וגם אדם הזה קם בבוקר. ורץ, רץ, 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 רץ. כמה שיכול, אתה יודע, לפעמים אני זוכר את זה על עצמי בים. בים, לפעמים אתה רוצה את הראש שם על החבר'ה, אתה מתחיל לשחות לעומק. אבל אתה זוכר שאתה צריך לחזור. אבל אתה אומר, עוד צעד, עוד צעד, אני... כאילו אני הולך לעמוקים. אחרי שאתה מסתובב די, אני שואל חוזר, אתה רואה פתאום, יואו, כמה יש לי, עוד אין לי כוח, אני מזבזתי את כל הכוחות שלי בהלוך. ככה הוא רץ, 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 בשלב מסוים, הוא אמר, אוטיפה, אוטיפה, אני רוצה עוד שאתה לך, אתה יודע, התאווה של בנם רוצה אוטיפה, אוטיפה. ואז הוא נאלץ לחזור. אבל כשהוא נאלץ לחזור, אותו, אז אותו מספר שכבר לא היה לו כוחות. אז הוא ניסה, ניסה עם כל הכוחות שלו, עד שהוא הגיע באמת ברגע האחרון, והתמוטט. אבל כשהוא התמוטט הוא נפטר. וכשהתלמיד שלו קבר אותו, של אותו בן אדם, הוא קבר אותו סך הכל בשטח של 180 סנטימטר, 90 סנטימטר רוחב, וטולסטוי כתב, אם אתה רואה, זה כל מה שאדם צריך בחייו, כמה אדמה אתה צריך. אז ההבדל בין שני הדברים האלה, זה כנראה המטרה שלך בחיים. אם המטרה שלך זה לעזור לאחרים, יש לך מטרה הירואית כזאת גבוהה, אז כנראה אתה תצליח אולי. אם אתה חושב רק על עצמך, אז בסוף כל המאמץ שלך תתפגר מזה. היה לפני שבוע מישהו הראה לי את זה. בחור בפילדלפיה, שהתפגר ממקקים, אתם קראתם את זה? היה תחרות מי אוכל יותר מקקים. בא לכם? טוב שאני יהודי ברור רגע, זה אסור לי גם שלא יהיה לי אפילו פיתויים. מי אוכל יותר מקקים? מי שזוכה, זוכה בנחשת, נחש, נחשת, נחש נקבה בקיצור. לא יודע כלום לזה, נחשה. כל הדברים הטובים אבל אמרו לי בזה בנקבה. למשל, כפר סבא, זה על שם סבא? אבל כתוב, כפר סבא גדלה. לא כפר סבא גדל. כישלון זה זכר, הצלחה זה נקבה. אוטובוס זה זכר, זה המוני, זה זול, זה סתם. מלא כולם מולים עליו. בחורה זה מונית, כן? יש קלאסה. יום בשבוע זה יום, זה זכר, סתם עוד יום. שבת, המלכה. אז לצורך העניין, הוא רצה לזכות בנחשת פיתון כזאת. אז הוא אכל, לא, זה לא... זה לא... פובשל. מה, נחש או מקק? מה עושה לך את זה? אוקיי, זה שזוכל. על גיחונו. את גלגול של חווה, סתם לא. אבל לצורך העניין, הוא אכל כל כך הרבה מקקים עד שהוא נפטר. אז הוא זכה, אבל כנראה לא הספיק ליהנות מזה. לכן דוד המלך אומר, מזמור לדוד, השם רועי לא יחסר. אומר דוד המלך, אתה צריך לחיות בהרגשה שהשם רועי לא יחסר, כמו שיש לאדם רועה. הכבשה לא דואגת מה יהיה מחר, מה עם פרנסה, מה עם העתיד. השם רועי לא יחסר. זאת אומרת, שימו לב טוב, לא שיש לו. דוד המלך לא אומר, יש לי ברוך השם, אני מיליונר, גר בסביון. לא יחסר, לא חסר לי. לא שיש לי, אולי אין לו כלום. אבל ההרגשה היא שהקדוש ברוך הוא דואג לי שלא יחסר לי כלום. הנקודה הראשונה במזמור זה קודם כל שאדם יפסיק לחשוב, אני רוצה, רוצה, רוצה. מצד אחד הרצון הוא חיובי. אדם צריך לדחוף את עצמו, אני תמיד אומר את זה. אדם חייב שאיפות, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בלי שאיפות, שאיפה זה כמו אוויר לנשימה. שאיפה חייבים. אבל גם באותה מידה, להרגיש איזו העשיר השמח בחלקו. השם רואי לא יחסר. לא חסר לי כלום, ברוך השם. בנעוס דשא ירביצני. בנעוס דשא ירביצני. אז תכף נסביר את זה אחרי השיר, אבל בנעוס דשא, הכוונה אפילו אם יהיה לי רק דשא. אם אתה רוצה מסעדות, קוויאר, סטייקים, רכב חדש, אז יכול להיות שלא תקבל מה שאתה רוצה. איך מישהו ציטט לי את זה, איזשהו אדם חכם כזה, הוא אומר, אני לא ככה הסכנתי עם הכל, אבל זה נחמד. הוא אומר לי ככה, זה איזה סופר כזה שנקרא אמיל הנרי גוברי. לא נראה שאתם מכירים, כי אני לא הכרתי. אולי אתם כן, אני לא חיפשתי לו. הוא אומר ככה, הייתי חלק מאותו מרוץ מוזר, בו הדרך הטובה ביותר לתאר את האנשים מככה. בתור כאלה שמבלים את חיים בעשיית דברים שהם לא סובלים, כדי לעשות כסף שהם לא תמיד צריכים, כדי לקנות דברים שהם גם לא צריכים, כדי להרשים אנשים שהם לא אוהבים. כל הזמן אני חי, בגלל בדרך כלל מה יגידו, איך יסתכלו עליי, נו, מה את עושה בחיים שלך? אני עקרת בית. איך תרגישי? תראו לכם עכשיו פגישת מחזור של התיכון שלכם. כל אחד, זאת תואר שני, זאת עורך הדין, יש לה שני משרדים, זאת רופאה. מה את? אני עקרת בית. עם הילדים בבית. תרגישי טוב עם זה? אני חושב שכן. אשתי עקרת בית, אני מאוד גאה בזה. נכון? אני חושב שזה המקצוע של החיים, תדעו לכם. עקרת בית זה פי אלף יותר קשה מעורך הדין, מפסיכולוגית, כי זה כל המקצועות ביחד. את צריכה להיות גם פסיכולוגית, גם פסיכיאטרית לעת הצורך לפעמים. את צריכה להיות גם קלינאי תקשורת, גם הפקת אירועים. בת מצוות, בר מצוות, יום עולה הולדת. מנכלית של חברה, גם תופרת, גם סורגת, גם מבשלת, גם הופעה, שפית. גם אישה, זה צריך להיות, תחשבי, זה כמה, כל המקצועות האלו צריכה לדעת. בקיצור, למה אני אומר לכם את זה? כי נשמע עכשיו שיר אחד. אבל עד אז, אני רוצה שנחשוב באמת על הפסוק הראשון. שמזמור לדוד השם רואי לא יחסר. האם אנחנו מרגישים באמת שלא חסר לנו שום דבר בחיים? אם אני רוצה להצליח, אז בנעוס דשא ירביצני. בנעוס דשא ירביצני, על מי מנוחות אני, תכף אני אסביר לכם מה הכוונה. כי דשא, שזה כמה פירושים. דשא חזל אומרים, יש משנה באבות, שזה ראשי תיבות, דין, שלום ואמת. דשא זה גם ראשי תיבות, דיוקנו של אביו. מה זאת אומרת? ציטטתי לי פה משהו מאליזבת טיילר, זיכרונה. היא נפטרה. אליזבת טיילר הייתה ידועה, אחת השחקניות הרי של הוליווד, התחתנה 8 פעמים. לא לאף אחד מישראל, עם 7 בעלים. כאילו 1 פעמיים. אז אני לא הולך עכשיו, אני לא כאילו... למרות שהיא התגיירה, אתם יודעים, היה לה בעל ראשון, היא התגיירה. גיור רפורמי, לכן לא... למרות שהחזיקה את עצמה יהודיה, שהיה את מבצע אנטבה, היא הייתה אמרה שהיא מוכנה להחליף את כל השבועים במקומה שהיא תלך לפני מבצע יונתן. כן? היא אמרה לזכותה. בקיצור, פרצו לה לכספת. לפני כמה שנים. הייתה פריצה מאוד גדולה, רוקנו לה את כל הכספת, את כל הבית. ואז היא אמרה דבר אחד שראינו אותה שמה, שמאוד אהבתי את המשפט הזה. היא אמרה ככה. אני לא בוכה, שאלו אותה, את בוכה, בכית כאילו? היא אמרה, אני לא בוכה על דברים שלא יבכו עליי. תקשיבו טוב. אני לא בוכה על דברים שלא יבכו עליי. מה זאת אומרת? חז"ל מלמדים אותנו שלצורך העניין, כשאדם נפטר, מלווים אותו שלושה, אבל הם עוזבים אותו בסדר ההפוך של ההשקעה. מה זאת אומרת? אדם משקיע רוב חייו, כסף, קריירה, לימודים, זה רוב ההשקעה של האדם. כך אדם אפילו נשוי. מה הוא עושה רוב היום? עובד, לומד, משקיע, בוא נקרא לזה בדברים חיצוניים. זה רוב ההשקעה שלנו בחיים. ההשקעה השנייה זה משפחה. זוגיות, ילדים. אדם משקיע גם, אבל לא משקיע כמו שמשקיע בעבודה. רוב הזמן הוא בעבודה, הוא לעצמו. והדבר השלישי זה מעשים טובים. זה רמת ההשקעה השלישית, אני אומר, אצל חלק מהאנשים. מעשים טובים, לימוד תורה וכדומה, מצוות. כשאדם נפטר, הם עוזבים אותו בסדר ההפוך. מי שהשקעת בו הכי הרבה, עוזב אותך ראשון. איך שאדם מסיים את חייו? קודם כל, הוא לא לוקח כלום, שקל לא לוקח איתו. הבית, הרכב, התואר באוניברסיטה, המפעלים שלו, זה עוזב אותו בשנייה הראשונה. שלום. הדבר שהכי השקעת בחיים, עוזב אותך הכי מהר. השניים שעוזבים אותו זה המשפחה. הם מלווים אותו לפחות, הכסף לא בא איתו לקבר. אבל המשפחה לפחות מלווה אותו, מה שנקרא, עד הפרידה. אז זה עוד איכשהו טיפה יותר. והדבר האחרון שמלווה אותו, כך אנחנו מאמינים, לאורך כל הנצח שהוא הולך להיכנס אליו, זה רק מה שהוא השקיע בתורה ומעשים טובים. ויתורים שהוא ויתר, מעשים חיובים שהוא עשה, מצוות שהוא רכש לעצמו. זה הדבר היחיד שמלווה אותו. הוא הגיע זו? אתה רוצה להתחיל? תרגיש חופשי.
נתחיל משיר פרק תהילים אחר שאנחנו אומרים בכל הימים הנוראים מראש חודש אלול ממש בהושענא רבה, זה הפעם האחרונה אמרנו לדוד השם אורי ואישי בפרק הזה דוד המלך אומר אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. שבתי בבית השם כל כל ימי חיי, לחזות ונועם השם ולבקר בחלום.
תודה רבה,
בשיר שהוא במזמור. אתה רוצה שר לשבת, אבל שר. מה, אתה צולחת? אתה
צריך לשם משהו בבסנת.
תלך, תלך, אין בעיה, תרגיש חופשי.
שנייה, אני חוזר.
אבל זה יפה שאתה יושב לידי, אני נהנה מזה. באמת, עושה לי אווירה טובה, שאני לא לבד פה על הבמה. שבתי בבית השם כל ימי חיי. ככה הוא אמר במזמור. גם אצלנו במזמור יש... שבתי בבית השם לאורך ימים. אך טוב וחסד רדפוני כל ימי חיי. למה דוד המלך אומר כל ימי חיי? שבתי בבית השם כל ימי חיי. שבתי בבית השם, כאילו אני רוצה... מה זה כל ימי חיי? אם אני אהיה בבית השם, כאילו זה התפילה, לא צריך... זה ברור שאני לא רוצה שזה ייפסק. אם הדבר הטוב, כאילו למה... כאילו למה שיפסיק? למה צריך לציין כל ימי חיי? הבנת את השאלה? עכשיו תרגיש שחופשים, בא לכם לשאול משהו, או כאילו להגיד סליחה, לא... בסדר, תעירו, תשאלו אם אתם רוצים. אלא יש יסוד שבעלי החסידות נביאים שהם מגלים ואומרים שאדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על דבר מסוים שהוא צריך. מה קורה אחרי שהוא קיבל את זה? צריך להמשיך להתפלל על זה או לא? או, שמה? יפה מאוד. זאת אומרת שיש פה יסוד שדוד המלך מלמד אותנו, שלא רק לבקש את הצריך, ואז כאילו, אוקיי, יאללה, ביי. יש כאלה אפילו מבטיחים דברים שהם צריכים. יש סיפור ידוע שאחד חיפש חנייה בתל אביב. חיפש, בוא נצא לנו נשמה, אמר, אין ברירה, צריך להתפלל. בואו. גם אדם לא דתי, אבל מצבים כאלה, אתה יודע. אלוקים, בבקשה, תעזור לי, תמצא לי חנייה, פליז, נו, בבקשה. הוא רואה שאלוקים לא מגיב, אומר, טוב, כנראה גם פה עובד שוחד. אלוקים, תן, צדד חנייה, אלא, אני זורם לך עם תפילין. לוקח לעצמי תפילין, משתלם לך. חנייה, תמורת תפילין, תפילין זה לאורך זמן, חנייה זה פעם אחת. הוא רואה שאין קול ואין עונה, אומר, כנראה זה לא מחיר מספיק. אומר, אלוקים, אתה יודע מה, יאללה, אם תצדד חנייה, למה אני דחוף, יש לי פגישת עסקים, שבת. לקחתי עצמי שבת, יאללה, שנה שלמה שבת. איך שהוא רק אומר את זה, טלק, מכונית, בונה, משחרר לו חנייה פיקס לידו. אומר, אלוקים, זה בסדר, הסתדרתי, לא, עזוב אותך, אתה... אומר, שאתה מקבל מה שאתה רוצה, אתה שוכח את כולם. וסתם אני אומר את זה לכם, ציבור יקר, שלא נעשה את זה ככה גם בין אדם לחברו. אדם רוצה משהו ממישהו, איך שהוא מקבל, לא מכיר אותו. אחרי שנייה, סובב את הגב, שלום על ישראל. זהו. אני, יש לי את שלי. החוכמה היא גם אחרי שקיבלת מה שרצית, להמשיך באותה עוצמה, אם לא אפילו יותר. עכשיו אתה חייב עוד יותר, אם זה הכרת הטוב, אם זה... אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא, בעלי החסידות מסבירים, שכל דבר שאתה רוצה אותו, תתפלל, קיבלת אותו, תמשיך להתפלל שזה יישאר. מצד אחד, ברור, אז מה אתה רוצה שאני אתפלל כאילו, או יש לי אז רשימה, כאילו אני מתחיל כאילו, אני צריך להתקדם בחיים, הרב. זה נכון, אבל מדי פעם כן לקבוע זמן להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שקיבלתם. חפץ חיים כתוב עליו שהוא בכל יום, חפץ חיים היה אחד מצדיקים של הדור, בדורות הקודמים. הוא היה כל לילה בשתיים בלילה מתעורר ועושה עצמו רשימה של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, על. מתחיל רשימה שלמה של דברים שהיה מודה לקדוש ברוך הוא. כי יש משהו בחזל שאני האמת שמעתי את זה בשנה רבה ממישהו, עוד לא מצאתי, לא הספקתי לבדוק את זה, אבל הוא ציטט בפני חז"ל שאמר שלא עושים טובה למי שלא מכיר טובה. עוד פעם, לא עושים טובה, לא שלנו לא לעשות טובה. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא עושה טובה עם מי שלא מכיר את הטובה. זאת אומרת שאחד מהעקרונות זאת אומרת להכיר טובה ולהגיד תודה רבה על כל דבר שיש לך. אבל בואו נחזור למה שאמרנו. מזמור לדוד השם רואה לא יחסר. אז אמרנו קודם כל לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא כמו רואה שלנו. כמו רואה שהצון אין לו שום דאגות, יוצא מתוך הדיר ושלום על ישראל, הוא סומך על הרועה שהוא ייקח אותו, שהוא ישמור עליו, שהוא יכניס אותו מתי שצריך. אתה אדם צריך להרגיש, הקדוש הוא הרועה שלי. לא אחסר, לא חסר לי כלום. נכון, אין לי את כל מה שאני רוצה. אבל מצד שני, לא חסר לי, ברוך השם, מה שיש לי. אני אומר לכם מראש, זה יסוד מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. אם להבדיל, אני אקח את זה לקטע של אפילו צבא. אם אני עכשיו מפקד בצבא ואני שולח את החיילים שלי עכשיו לאיזה פעולה, ולהגיד עכשיו אני לא סתם חייל באיזה שלישות, שזה גם חשוב, אבל בכל זאת זה, גם אם לא יהיה להם מה שהם צריכים, אפשר לקנות את זה בשקמייה, או להביא מהבית, כאילו, שנצא בחמש. אבל נגיד, נגיד סיירת מטכ"ל או סיירת 13, לא משנה, יחידה שהיא עכשיו הולכת לעשות פעולה בעורף האויב, ועכשיו היא מתנתקת מהבסיס שלה, לפחות מבסיס האם שלה, למשך נגיד 3 שבועות. ברור שהמפקד, לא אכפת לי באיזה רמה כרגע אנחנו מדברים, רמת האוגדה או רמת החטיבה או אפילו המחלקה, הוא חייב לציית את החיילים שלו בכל מה שהם צריכים. לא ייתכן שהוא לא, הוא חייב לחשוב על כל מה שאי פעם יצטרכו כדי שיהיה להם. לכן, בורא עולם שלחנו אותו פה לעולם שלנו גם כדי תפקיד. כל מה שאנחנו צריכים, תקשיבו טוב, למלא את התפקיד שלנו, יש לנו. כל מה שאני צריך בכדי למלא את התפקיד שלי בחיים, אלוקים חייב לזמן לי את זה. אחרי זה לא יכול לבוא לבטענות כביכול. אם הוא רוצה שאני מלא את התפקיד שלי, הוא חייב לדאוג לי. ומה שמע מפה, אם הוא לא דאג לי, יכול להיות שאני לא צריך את זה. זאת אומרת, אם כדי לתפקיד שלי בעולם אני חייב להתחתן, זה התפקיד שלי בעולם בין השאר, להביא ילדים וכדומה וכדומה, אז הקדוש בו חייב לזמן לי אישה. או להבדיל לך, בעל. זה אני נעשו כבר מסודר. אני רוצה שלהודות על זה לפחות שלא יהיה בלגד אחרי זה. אבל לצורך העניין, אם זה נכון שאת באת לעולם כדי להביא ילדים לעולם, למשל, אלוקים חייב לזמן לך בעל, קודם כל. ובית יהיה חייב גם לזמן ילדים. אבל מה יקרה אם חז ושלום לא ילדים? אז אם זה היה חלק מהתפקיד שלי, אלוקים היה חייב לזמן לי. ואם הוא לא זימן לי, יכול להיות שזה לא חלק מהתפקיד שלי. אולי התפקיד שלי זה דבר אחר, אני לא יודע מה. אבל השם רואי לא יחסר, לא ייתכן שיחסר לי משהו, אם זה חלק מהתפקיד שלי. בנעוס דשי ירביצני, בנעוס דשי ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. יש פה שני דברים. דשא, חזל אומרים, אז קודם כל ברמה הפשטית, שאפילו אם אדם רוצה להצליח בחיים, תסתפק בדשא. כוונה שאפילו, יש לי דשא, ברוך השם, מה הריות, איזה קטנה, צמחוני, לא קרה שום דבר, יש לי דשא, מה אתה צריך יותר מזה, יש לך דשא, איזה יופי. זה המינימום, כוונה שאם נסתפק במינימום, נהיה מאושרים. אומרת הגמרא, יש כמה שחיים אמנם חיים, חלק מזה ההיסטניסטים, המפונקים. מי שמפונק חייב, לא חייב, לא חיים. כי שום דבר לא טוב לו. לכן נשען פה, הרב, אני לא מסוגל לישון פה. הכיסאות אנס, מי ישב על זה לפניי? חייהם אינם חיים. בנוס דשא, עזב אותך, יש דשא, תגיד תודה, זהו. אני רואה לפעמים, יש לי בחשב, כמה ילדים, אז יש, לא אגיד שמות, שלא ישבו פה את ההרצאה, אבל יש כאלה מאוד אכפת למה הם לובשים. לא כל חולצה, אבא לא לובש את זה, לא לובש את החולצה הזאת. זה לא עם צווארון כזה. לא, אני לא מסוגל עכשיו, ללווה חולצה מלוכלכת, חפש בכביסה, למצוא איזה חולצה מפני, לא, זה אני, תנגן לי את זה עכשיו, לא, אני גם לא מבין בזה. אבל נגיד אשתי שתחפש, תגייץ לו את זה עכשיו, אני לא יודע מה. חייו אינם חיים, חרב להסתפק במועט. לכן אני זוכר שאני, שמעתי על מישהו, בחור שיצא לי פגישת שידוכים, בחור מאוד מאוד מוכשר, באמת בחור טוב, שיצא לשידוכים, אז שאלו את הראש שיבה שלו מה דעתו עליו, ואומר שבאמת הבחור הזה עם הרבה מאוד מעלות, יש לו רק חיסרון אחד, והחיסרון הוא שהוא בן יחיד. מה זה חיסרון? הוא אמר, למה? כי הוא בחיים לא התרגל לחלוק את החיים עם עוד אחים. אז יש לו קצת פינוק כזה. זה צריך לדעת. לכן בנות דשא ירביצני. אז להצליח בחיים, אומר דוד המלך, צריך קודם כל להסתפק, בנות דשא, יש לי דשא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. אבל אמרנו שגם דשא, יש לזה שני פירושים נוספים. האחד, אדם חייב דמות לשאוף אליה. שימו לב טוב. אם אדם רוצה להצליח בחיים, הוא צריך דמויות. אנחנו צערנו רב, אני לא יודע מה קורה, מה איתכם. אני זוכר את עצמי בתור בחור לא דתי. אם היית שואל אותי, כאילו, מי הדמות שלך? יש לך דמות שאתה אומר, כאילו, וואו, אני רוצה עוד כמו, הוא נגיד מושא להערצה אצלי, הוא נקרא לזה דמות חיובית שאני מחכה אותה. יש לך דמות כזאת? זה נותן המון כוחות שיש, וזה קשה מאוד שאין כזה דבר. אם אין לאדם איזשהו דמות, אני אקרא לזה, אצלי נגיד, רב מסוים, רבנית מסוימת, חי או לא חי, לא משנה, יש איזו דמות מסוימת. כשיוסף, לצורך העניין, הגיע למצרים, הוא היה לבד, הוא היה בן 17, לבד, 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 האחים שלו מכרו אותו, הרגיש סוף הדרך, לבד, לבד, כמו שאנחנו אומרים במזמור הזה, השם רואי לו יחסר, אבל הוא ירגיש שהוא לבד, אבל אף אחד לא יעזור לו. רחוק מהבית, רחוק מהלב. מכיר?
עזבת אותי.
נכון, וזה כואב. אבל לצורך העניין, היה מנותק לגמרי. אז
אתה נצא לך ליווי מוזיקלי?
אתה מכיר את זה? כן.
זו ללבנון.
שיר תואר, לא?
יפה מאוד. בקיצור, אז יוסף מרגיש לבד, 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 מופרד מכולם, כאילו נטשו אותו. תחשבו, זה אנשים שהוא כל כך העריך, האחים שלו. הוא הילד הקטן היה, האחים הגדולים שלו, אבא שלו, כאילו אמא שלו, כאילו הרגיש פחד של נטישה. וזו הרגשה הכי הכי קשה בעולם. שאדם מרגיש לבד, 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 לבד. ואז הוא מגיע למצב של ניסיונות. יש את פוטיפר, אישה שחזרנו שהייתה באמת יפהפייה. וניסתה לפתות אותו, בחור בן 17. מי מסוגל לעמוד בניסיונות כאלה? בחור בן 17, בלי אבא, בלי אמא, לבד בארץ זרה, כאילו מה... אין מצלמות נסתרות, אין אח גדול, מה... כאילו, תעשה מה שאתה רוצה. אז יום אחד הוא נכנס לניסיון הכי קשה בחייו, הכי קשה בחייו. כך לפחות חזל אמרו שעל הניסיון הזה הוא נקרא יוסף הצדיק. ולא כל אחד נקרא צדיק, גם אם הוא היה צדיק. כל האבות היו צדיקים, לא נקראו אברהם הצדיק, יוסף, יעקב הצדיק, לא, יוסף הצדיק, כן. כי כל מי שעובד, אחד הניסיונות הכי קשים זה בינו לבינה. זה הניסיונות הכי קשים שיש לאדם. כי פה, גם אם אני יודע שזה לא טוב, אבל בפנים כיף לי, אני רוצה את זה. נפשו של אדם מחמדתן, זה לשון חזל. זה דברים הכי קשים. אז יוסף בחור בן 17 עומד בניסיון שאותו אשת פוטיפר. נשאר איתו לבד בבית, כולם יצאו לאיזשהו חג, אומר המדרש. והיא אמרה, לא, אני לא מרגישה טוב, לא, לא בקטע של זה. אבל תשאיר את יוסף, שלא יהיה פה לבד. כולם הולכים להישאר איתו לבד, נועל את הדלת, וזהו. אומרת לו, יוסף, it's now or never. והוא עומד בניסיון נוראי, נוראי, שאנחנו לא יכולים להקל את הקושי שלו. אבל חז"ל אומרים, דבר אחד הציל אותו. הוא ראה דבר אחד, ראה דבר מסוים. יפה, מה שהוא ראה, דמות הדיוקן של אביו. פתאום הוא ראה את יעקב אבינו מול הפנים שלו. זה נתן לו את הכוח. הוא אמר, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב, אתה מבין? אני לא סתם איזה אחד, אני לא הולך להתלכלך פה על הבחורה הזאת. אני הולך להרים את עצמי, אני באמת נועד לגדולות. אני לא סתם עוד איזה מישהו. לכן אחת מהנקודות החשובות ביותר לאדם בחייו זה להבין שאתה לא סתם איזה מישהו. כל אחד מעם ישראל עומד, אנחנו בנים של בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו עומד זה בתפילה כל הזמן. אז האדם חייב כמו להרים את עצמו. בינוס דשא, דשא זה ראשי תיבות, דיוקונו של אביו. אמר דוד המלך, מה שמחזיק אותי, גם שאני עכשיו בגי צל מוות, גם בחושך הכי נורא שבעולם. אז יש לי איזה דמות, דמות דיוקונו של אביו. אז כל אחד מאיתנו, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אלה האבות שלנו. יש לך אבא ואמא גדולים מאוד. מה אכפת לי שהם היו, אברהם יצחק ויעקב, זה כמעט 5,000 שנה כמעט. מה קשור אליי? לא, זה עובר בגנים. זה חלק ממך, אל תזלזל בעצמך, אל תזלזל לי בעצמך. אחרי שאת עושה איזה מעשה חיובי, אז אני אומר את זה לעצמי, זה מחזק אותי באמת, באמת מאוד. נגיד בחורה עכשיו עושה איזה ניסיון, יש לה ניסיון קשה, היא רוצה להתחזק וזה. מי שעומד מאחורייך זה שרה אימנו, רבקה אימנו, רחל, לאה, כל הצדקנות של כל הדור הולכות אחרייך עכשיו, את לא לבד. מי שמתנתק מהמסורת, אז באמת תרגיש לבד. כאילו, איזה דמויות יש לך? אני נגיד פתאום בחור לא דתי, אני חשבתי לעצמי. איזה דמויות? בוא, בוא, תן לי דמות. מי כאילו הוואו שלך? לא, אין לי משהו. אולי איזה זמר משהו. שחקן כדורגל, אני חולה על כדורגל הרב. זה יפה. דמות דיוקונו של אביו. מצד אחד. מצד שני, אדם חייב כלים. אין לו הרבה זמן לפרט אותם. אבל מסבירה המשנה באבות, שדשא זה ראשי תיבות דין, שלום ואמת. דין, שלום ואמת, אם יש אותם, אז העולם יהיה קיים. דין הכוונה היא גבולות. אדם חייב שיהיה לו גבולות. לדעת לא כל מה שאני רוצה אני אקבל. דין זה כלי. כלי קודם להכל. כי אם אני רוצה לשפוך עכשיו אור או מים, לא משנה, כן? אני חייב שיהיה כלי. דין זה כלי. מצד אחד, אבל הדין הזה לא רוצה שיגמור אותי לגמרי. זה לא פשוט. למרות שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ככה כתוב בחז"ל. אכן תפתחו ספר בראשית, אתם תראו שכל תחילת ספר בראשית, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לצערי הרב, שאני למדתי בבית ספר, תנ"ך קוראים לזה, אז מלמדים אותך תנ"ך על פי וילהאוזן, זה ביקורת המקרא. צערנו הרב. אז, אתה רוצה לשאול משהו? מה אמרתי? אני אמרתי שהאלוקים רצה לברוא את העולם במידת הדין. אז הפסוק בבראשית, בראשית א' כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אחרי זה, למשל, בפרק ב', מידת הדין, יפה, טוב שאתה שואל, מידת הדין, הכוונה היא דבר של צמצום. דין זה גבולות. דין זה כמו כלי, אמרתי. הכלי, למשל, הכוס תוחמת את המים כרגע. אם לא את הכוס, המים ישפכו. דין זה גבולות. אדם חייב שלו גבולות קודם כל. קודם כל גבולות. לדעת לא שהכל מותר לי, לא כל מה שאני רוצה אני מקבל. גבולות. גבולות בונות אדם קודם כל. לכן לצורך העניין שילד קטן מתחיל את המצוות, אז כל מיני מצוות שאנחנו חיוביות, אנחנו לא מחייבים אותו. אבל למשל בשבת אם נעשה לי את האור, אסור לו. דין. הוא רוצה לאכול משהו שאסור, זה אסור. יש דין, גבול. הגבול הוא מאוד טוב, הוא בונה אותי. הוא מחסן אותי, הוא מחשל אותי. לכן קודם כל זה דין. דין, שלום ואמת. השלום, כשאני אומר דין, אני אזכיר את זה, ובראשית, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים. לאחר זה בפרק ב', תראה פסוק אחר למשל, כתוב אל תדות השמיים בהי ברעם, אז ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אחרי זה פתאום יש כבר כאילו דבר נוסף, השם אלוקים. כשאני אומר השם, כמה שם ההוויה, עוד י' עוד ה' עוד ו' עוד ה'. מה קרה פתאום יש את השם, מה זה, אז אותנו לימדו, חס ושלום, זה ברור שלא נכון, יש כמה סופרים מקראים. הסופר הראשון הוא בקטע של אלוקים. הסופר השני זה השם אלוקים. אוקיי? זה כאילו שני סופרים, שתי תקופות שונות, והסופר המקראי השלישי מזג את שניהם. חס ושלום, ודאי שאלה דברי כפירה. אלא כל שם שמופיע של הקדוש ברוך הוא, זה כוונה הנהגה של האלוקים. אין שם לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים, שם זה מהות. אנחנו לא יודעים את השמות של האלוקים. כל מה שאנחנו יודעים על האלוקים זה דבר שנקרא הנהגות שלו. למשל, שם ההוויה זה הנהגה של חסד. שם אלוקים זה מידת הדין. לכן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. האלוקים בהתחלה ברא את העולם מידת הדין. לכן עם צדיקים, האלוקים מדגדג כחוט השערה. צדיקים האלוקים מתנהגת מידת הדין. לכן אתה תראה צדיקים שסובלים. לכל הצדיקים אמורים להיות אלה שהם גרים בסביון, עם שלושה ארבע רכבים, הכל זורם להם, הכל טוב להם, כאילו, תראה את הצדיקים. יכול להיות שגם בסביון גרים צדיקים, אני משוכנע. אני רק אומר שלא כל הצדיקים גרים בסביון, יש עוד צדיקים שגרים בשכונות מצוקה. למה? אה? או, נכון, נכון. אז ברור שמפחיד להיות צדיק. לכן אני אמרתי שלצורך העניין, כל דבר שהוא בפסגה, כמו עם ישראל, זה מפחיד. רק לצורך העניין, מה עדיף לי להיות? הכוונה היא שמה יצא לי התוצאות בסוף. גם שרע על הצדיקים פה, אז לצורך העניין זה רע על מטרה מסוימת. אני אמרת לכם כלל אחד, מזה נסיים את הקטע הזה. יש שני עולמות על פי היהדות. עולם הזה, עולם הבא. עולם הזה הוא קטן. עולם הבא הוא גדול יותר. אז זה הולך ככה, כמה שזה קטן וזה גדול. אז בעולם הקטן משלמים על הקצת. בעולם הגדול משלמים על הרבה. בסדר? כי הוא גדול. הבנתם את הרעיון? עכשיו אני אסביר. נגיד רשע. מה יש לו יותר? מעשים טובים או מעשים לא טובים? מעשים לא טובים, כחת הוא לא היה רשע. אז ההרבה שלו זה המעשים הרעים שלו. בסדר? אז איפה משלמים את ההרבה? בעולם הבא. לרשע אבל יש גם מצוות. אין כזה דבר, אין רשע שהוא לגמרי רשע. אז יש לו קצת מצוות. אז איפה משלמים את הקצת? פה. בקטן. בסדר? אז לכן אתה תראה רשע שיש לו פה מה שהוא רוצה וכדומה. אין הרבה כאלה, אבל נגיד ויש. כי אני לא מכיר אף אחד שיש לו כל מה שהוא רוצה. אז כנראה שאין רשעים, ברוך השם. צדיק, מה יש לו הרבה? מצוות. אז איפה הוא מקבל את זה? שם. מה יש לו קצת? עבירות. איפה הוא מקבל את הקצת? פה. אז הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. סוגר לו את כל החובות פה. עדיף לסגור פה. אז ודאי שעדיף להיות צדיק. כי מה שמחכה לו שם, הלוואי עליי. אז לכן אני אומר שזה ברור שזה מפחיד, כי יותר קשה. אנחנו תמיד מדהים לדחות. אני זוכר את עצמי, אני אוהב לדחות דברים, לצערי הרב. אני תמיד שהיה מבחן, כמעט אף פעם נגשתי מועד א'. תמיד אהבתי לדחות, זו הגשה כזו כיפית. אני לא בא מחר. למדתי למבחן, אבל לא בא לי. אני כאילו, זו הגשה טובה כזאת, אתה... מה, אז אתה יכול יותר רוצה ללמוד, להעתיק קצת, אתה יודע, אפשר לעשות כמה דברים. אז לצורך העניין, דין זה גבול. האלוקים התחיל את העולם בדין. אחרי זה ראה שהעולם לא יכול לעמוד בדין, כי רוב העולם הם לא צדיקים מושלמים, שיתף איתו מדעת הרחמים. זה השם אלוקים. לכן לצורך העניין, זה דין. שלום, זה מידה הנוספת שאנחנו חייבים להפנים אותה. הלוואי, אני אומר לכם, שאף פעם לא יהיה לכם סכסוך עם אף אחד בעולם. כמו שחזן אומרים שזה סימנו של הקדוש ברוך הוא שלום. אחד משמעותיו של האלוקים זה שלום אפילו. לכן המושג שנקרא שלום בית, המושג שנקרא שבת שלום. מה זה שבת שלום? למה יום ראשון שלום? מה הקשר שבת שלום? שבת זה שלמות. שלום זה מילה שלם. לכן שלמה גם בנה את ירושלם. ירושלים. יש לנו שלמות. המציאות הזאת של שלום זה אחת הבחינות שאדם צריך להפנים לעצמו, לחפש באמת את השלום עם אחרים, עם עצמך, עם הבית שלך. הדבר האחרון זה אמת. אדם חייב להיות אמיתי. אם אדם לא יהיה אמיתי, הוא יהיה אומלל. אמת, הכוונה היא שאני בפנים בפנים כל אחד מאיתנו יודע את האמת. זה דבר שנקרא נקודת האמת, קורא לזה הרב דסלר. הרב דסלר אומר שואל, איך יכול להיות שאדם, איך אדם יעשה החלטות בחיים? כל החלטה שאני עושה, אני הרי נגוע. ואם אני נגוע, אז אני לא עושה החלטה, אני משוחד. אז איך אני יודע מה לעשות? איך אני יודע אם מתחתן עם בחורה הזאת או לא? איך אני יודע אם לבחור בעבודה הזאת או לא? איך אני יודע אם לא יודע מה לעשות מעשה חיובי כזה או לא? בתוך תוכי אני יודע, אומר הרב דסלר, יש נקודת אמת פנימית לכל אחד מאיתנו. זה בנאות דשא ירביצני. שהקדוש ברוך הוא אומר, דוד המלך, אני מודה לו על זה שהוא נתן לי את שלושת התובנות האלה, של דין, שלום ואמת. שאיתם אני יכול אולי באמת להשתנות ולהצליח בחיים. זה משהו נוסף, ואחרי זה נמשיך.
תוך כדי דברי הרב, נזכרתי בשיר הזה. דוד המלך, למרות שזה שיר כזה אופטימי חיובי, למרות שזה מהמזמור הזה.
גם כי לך בגי צל מוות לא יראה רעים, כבר אמרת את זה, כי אתה עמדי. תערוך לפניי שולחן נגד צהריים. יש פה שתי דברים שאני רוצה להגיד אותם. האחד, תכף נשאיר את גם כי ילך בגיא צל מוות. כי זה הנקודה הכי 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 חשובה מבחינתי. שיהודי לא משנה איפה הוא נמצא, גם כי ילך בגיא צל מוות. צל מוות אומר רע שתמיד זה חושך. חושך נורא נורא והיום. לא יראה רע כי אתה עימדי. אבל מה זה תערוך לפני שולחן? תערוך לפני שולחן, כאילו אלוקים פתח שולחן, נגד צורריי. אז האמת היא שזה דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא על החסד שאפילו עשה עם עם ישראל. כשעם ישראל יצא ממצרים, זה ייתן לך רון לשיר, אז הם הלכו בעצם לכתך אחריי בארץ לא זרוע. הם יצאו כביכול אחרי הקדוש ברוך הוא עיניים עצומות, לא ידעו איך אנחנו נסתדר. אני מכיר הרבה מאוד בעלי תשובה למשל. חזרו בתשובה, מסמן לך נראה לי. לי אתה מסמן? אני לא רואה מרחוק, אני רואה כדאי מונפות. איי. <Hi. laughs> אז לצורך העניין, כשעם ישראל יצא ממצרים, אז הוא יצא בצורה של לך תכף אחריי בארץ לא זרועה, שהוא הולך אחרי הקדוש ברוך הוא עיניים עצומות. איך תסתדרו? מה נאכל במדבר? אדם הולך אפילו לסיני, אז הוא מצפה, יש שם איזה משהו לאכול. איך אני אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות, כאילו מה, אתה הולך עכשיו למדבר, מה יהיה איתך? אז כל אומות העולם, והמצרים גם צחקו על עם ישראל, הם תמותו במדבר. אז הם ביקשו מהקדוש, תערוך שולחן לפניי, שיהיה לנו מה לאכול במדבר, נגד צוריי, נגד כל אלה שכאילו יורדים עליי, איך אני אסתדר וזה. אז אומרים שזו תפילת גם בעלי התשובה. לפעמים בעלי התשובה, אתה מבין, בעלי התשובה, יש כאלה שעזבו כל מיני משרות חשובות שהם נגיד, ראו שזה לא כל כך נכון. תמיד אפשר לשנות את זה, כי אני לא מכיר הרבה עבודות שצריך לעזוב אותן לגמרי. אבל סתנתי לכם, אני מכיר משפחה, אני לא אגיד את השם שלה כמובן. אני פגשתי את האבא לפני בערך איזה חודש, חודש וחצי. הוא עזר כלכלית מאוד לאיזשהו פרויקט שאני רוצה להרים. והוא סיפר לי שהוא היה צלם נשים פעם. צלם נשים? לאישה וזה, כאילו. והוא חזר בתשובה, חזר בתשובה, ומסר נפש, צלם נשים, זה החיים שלה. הוא חי את זה, הצילומי וזה. והוא הבין שכאילו, בסדר, עכשיו הוא יכול להמשיך לצלם, אבל נשים, קצת פחות. והוא החליט שהוא עוזב את זה, משקיע עצמו בתורה, והוא הפך להיות סופר סתם בינתיים. סופר סתם, כמה הרבה. יום אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו רעיון, לעשות ביזנס דרך האינטרנט. סחר מחר כזה. היום בן אדם הזה הוא עשיר גדול, 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 אני אומר לכם. אדם חרדי, מקדש עם שמיים, לכם. אתה מסתכל עליו כאילו, אתה אומר, בסדר, אני אומר, איזה כזה. מה יהיה, מה בית כנסת? אני אומר, אני רק דיברתי על איזה פרויקט שרציתי להרים, טאק, 80 אלף שקל, כמו גדול. מה זה, כאילו, אין בעיה. 80 זה? כן, 80. לא, זאת אומרת, 70 או 80. לא, אני רק מראה לך שלפעמים אדם מוסר נפש במקום מסוים, והקדוש הוא פותח במקום אחר. תערוך לפני שולחן נגד צורריי. כל אלה שצוחקים עליי, כל אלה שכביכול צר להם, שאני רוצה להצליח או שאני עושה איזשהו מהלך מסוים. אז כמו שבמדבר, עם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא, הוא עזר להם, אז תעזור גם לי אלוקים. תערוך לפני שולחן, אין לנו זמן להרחיב פה, אבל ביהדות, האכילה היא עבודה רוחנית. האכילה היא לא רק בגלל שאני רעב. לכן, תערוך לפני שולחן, זה ראשי תיבות. תערוך, תף, לפני למד, שולחן זה שין. ביחד זה גימטריה 730. בזמן שהיה בית מקדש, מה שהיה מחפר לאדם את העוונות אלו עם שני תמידים. שני קורבנות. קורבן של בוקר, קורבן של בן ארבעים. זה הסיבה שאנחנו מתפללים, מנחה ושחרית. תפילת שחרית כנגד קורבן של שחר, תפילת מנחה כנגד קורבן של בן ארבעים. תפילת ערבית פעם הייתה רשות, כי אין קורבן כנגד זה. היום קיבלנו את זה לזה כחובה, אבל יש רק שני קורבנות. אז אם יש שני קורבנות שמחפרים לי את כל ההבנות ודורגים לי לעלייה רוחנית, אז שני קורבנות ביום כפול 365 ימים בשנה, זה 730. אומר דוד המלך היום, לצרינו הרב, יהיה מצבים שלא יהיה בית מקדש. הוא היה, לא זכה לבנות בית המקדש. אז הוא יודע שלצורך העניין, אבל יש בחינה מסוימת שאולי כן, הבן שלו זכה. אז תערוך לפני שולחן, אומות העולם דוד המלך היה בעל רוח הקודש. ידע שאנשים יציקו לנו, עכשיו אין לכם בית מקדש, מה יחפר לכם את האבונות, מה יבנה אתכם? אז הוא התפלל שבמידה וגם לא יהיה בית מקדש, אז תערוך לפניי שולחן. שולחנו של האדם מחפר לו כמו מזבח ומחזל. זה הסיבה עכשיו שתבינו ששמים מלח על השולחן. כשאוכלים, מביאים מלח על השולחן. למה? למה לא פלפל? למה לא קינמון? לא יודע, כמה שתרצו. למה דווקא מלח? כי על כל קורבנך תקריב מלח. במזבח תמיד היה מלח. מלח. לכן מלח ולחם זה אותם אותיות. כאשר טובלים, ותראו את האנשים טובלים שלוש פעמים את הלחם במלח. זה עבודה רוחנית מסוימת. השולחן של האדם מחפר לו היום כמו שהמזבח. לכן ביהדות אכילה זה עבודה רוחנית. היה לי פעם הרצאה על צמחונות ויהדות. למה ילדים אוכלים בשר? נשמע לא טוב. אז לא נפרט עכשיו, כאילו, כל השחיטה וזה, זה באמת לא... זה לא הכי חביב שבעולם. אבל צריך לדעת שהאכילה ביהדות יכלה רוחנית. עד תקופת נוח באמת כולם מצמחונים. רק אחרי נוח, הקדוש הוא יתיר להם בשר. לא שחייב אותם, יתיר להם, מי שרוצה. אבל הגמרא מסכת פסחים שאומרת שאדם עם ארץ, אדם כמובן במחאה רוחנית ירוד, אסור לו לאכול בשר ביום חול. לא, אף אחד שלא ייקח את זה, לא הלכה, כן? מי שרוצה שיאכול פה על האש וזה, תאכלו מה שאתם רוצים. אני רק אומר שברמת העיקרון, עם הארץ אדם ברמה רוחנית נמוכה, ביום חול לא היה אוכל בשר פעם. למה? כיוון שכל המטרה של האוכל זה לרומם את הבריאה. אז בדרך כלל זה הולך שהצמח ניזון מן האדמה, כי היא דומה והוא צומח. החי ניזון מהצומח, הוא מעלה אותו. מי יעלה את החי? אם אין קורבן, אז האדם אוכל את החי וכך הוא מעלה אותו לדרגת אדם. מה קורה אם אני אדם בדרגת בהמה? אז לא מן הראוי שאני אוכל בהמה אחרת. זה לא, אתה לא איזה אריה שאין לו משהו אחר לאכול. תאכל צמחוני. אז אם אני לא בדרגה גבוהה, כמו עם הארץ ביום חול, אז אסור לו לאכול בשר, נכון? תרנגולת לא צריכה לסבול בגלל שאתה בא לך איזה עוף או פולקלה. בשבת אני מתיר לך. בשבת אתה בדרגה יותר גבוהה. השבת גם אדם הכי ירוד מקבל נשמה יתרה, אתה כבר נהיית בן אדם. אז תאכל בשר. לכן תערוך לפניי שולחן. נגד צהריי, כל אלה שצוחקים עליי. הנה אין בית מקדש, מה יהיה איתכם? הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, מי שיודע, זה הייתה טענת הנצרות בשלב מסוים. טענו שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו מאז שבית המקדש נחרב. לאהבתי חס ושלום. אז לכן הנקודה העיקרית, זה אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בחיים לא עזב אותו. רק כשאתה אוכל באמת, אז תנסה לחשוב קצת דברים טיפה גבוהים יותר. לא רק כאילו... יש תאווה של בשר, מסעדות. לזכור, בינות דשא ירביצני. אפילו דשא, גם טוב, אחי. זה מה שיר האחרון, ואחרי זה נסכם.
שמיים וארץ, עושה שמיים וארץ, עושה שמיים, שמיים וארץ. עשה עיניים להרים, מאין יבוא עזרי. עשה
פסוק אחרון שאיתו אנחנו נמצא הביתה, זה בעצם דוד המלך מבקש דבר אחד נוסף, שאכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, שבתי בבית השם כל ימי, לאורך ימים. מה זה אכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי? אז מביאים חז"ל שלפעמים יש דברים טובים שאני לא מודע לכך שהם טובים, הם ממש נמצאים לידי. כן, על הפסוק. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. מה זה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי? הזוהר מביא פה במקום שיש שני דברים, יש טוב ויש חסד. טוב זה משהו כללי, החסד זה כמה שהטוב הזה יושפע עליי. אבל אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, הכוונה שאחרי האדם רוצים כל מיני דברים. לפעמים אתה יודע, רוצים אחרי גם דברים לא טובים. כאילו, אתה, כאילו רוצים אחריך. לא יודע, כמו שאני עושה, כאילו זה ערב, כאילו, אני לא רוצה את זה, אבל זה בא אליי. אז דוד אנחנו מבקש, אך טוב, רק, אך זה רק. רק טוב וחסד ירדפוני. שהדברים הטובים ירדפו אחריי. שגם אם אני לא מספיק חכם להבין שהם טובים בשבילי, שהם ירדפו אחריי, ומה שנקרא, הם יתפסו אותי. כאדם בחיים יצא להיות חכם. אני אומר חכם, זה יפתור לנו הרבה בעוד בחיים. לא יודע, סיפרתם את זה פעם או לא, אבל היה אדם זקן. שהיו ילדים ששיחקו מתחת לחלון שלו, והרעישו לו והצבנו אותו, חלס, נמאס לו. צעק עליהם, לא עזר, זרק להם ביצים, לא עזר. עד שהם אחד אמר, תראה, אני אדם זקן, בוא נפיל תחת את השכל. זה דוד המלך אומר פה, דישנתה בשמן ראשי כוסי רוויה. דישנתה בשמן ראשי, ששמת שמן בראש שלי. שמן תמיד זה מושג של חוכמה. לכן היוונים טימאו את כל השמנים, שמן זה תמיד חוכמה. כוסי רוויה, דוד המלך אומר ברוך השם שאני תמיד יש הכל שיש לי, אני, יש לי מה שאני צריך, הכל מלא ברוך השם. אותו חכם החליט, אותו זקן החליט לעשות דבר חכם. הוא בא לילדים, אמר להם, תשמעו, אתם רוצים לשחק פה? אני שמח מאוד. זה אפילו משמח אותי, אני הגעתי עם מסקנה. אז אני לא רוצה שתעזבו אותי, אני מוכן לשלם לכם אפילו שצחקו פה. אני מוכן לשלם לכל ילד 10 שקלים. שצחקו פה במשך שעה, אם אתם יכולים כל יום. אמרו לי, בכיף, שילם לי שקל. כל שבוע, קחו 10 שקלים. אחרי שבוע אני גם אשלם, תשמעו, מצב כלכלי שלי קצת קשה. אני אשלם לכם 5 שקלים לילד. אתם מוכנים להמשיך לשחק שעה, אבל... אמרו לו 5 שקלים, בסדר, נו, בואו, נזרום איתך. אחרי שבוע אמר לי, תשמעו, מצב כלכלי ממש קשה. אני יכול רק שקל, שקל לילד. אמרו לו, שקל מה, פריים שלך? יאללה, משחקים פה, יאללה, ביי, להתראות. אדם צריך להיות חכם. אז זה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שירדפו אחרינו הדברים טובים. אך, רק, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אבל לדעת שהדברים הטובים, לא כתוב, אך, כיפים וסבבות ירדפוני כל ימי חיי. מה זה אך טוב וחסד? טוב זה לא תמיד דבר שנוח. לפעמים תרופה היא גם טובה. למרות שהיא מרה, למרות שהיא ממש מגילה, אבל היא טובה. לכן אחד הפסוקים לפני כן שלא דיברנו זה שבטך ומשענתך המה ינחמוני. אומר דוד המלך, תלכו הביתה, תחשבו על זה. שבטך זה השבט, זה המקל שהקדוש ברוך הוא מכה אותנו. שבטך, אבל גם המשענת שלך המה ינחמוני. גם הטוב וגם הרע, אני יודע שזה מגיע ממך. אז אם זה הכל מגיע מאבא שאוהב אותי, אני מבין בשכל שאני לא תמיד מבין למה הוא עושה לי את זה. אבל אני יודע שזה ודאי ודאי לטובה. אך טוב וחסד שירדפו אותנו כל ימי חיינו. ונזכה באמת להתעלות רוחנית ושבתי בבית השם לאורך ימים. שנזכה ככה לחיות, אמן כנרצון. תודה רבה על יונתן שליווה אותנו.